בתחילת התורה אומר רבי נחמן, וכל אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. שזה אחד מהדברים, כבוד המקום, הכוונה כמובן הכבוד של הקדוש ברוך הוא. וזה יסוד גדול מאוד למעשה בכל עבודתנו בעולם הזה. כי אנחנו פה בעולם בשליחות. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשליחות מסוימת. ורבי נחמן מגדיר לנו את השליחות, למעט בכבוד עצמנו ולהרבות בכבוד המקום. אבל צריך לפרש את זה, לתרגם את זה הלכה למעשה. מה זה אומר הלכה למעשה, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום? האדם יכול להגיד, זה רעיון יפה, אבל מה עושים עם הרעיון הזה? איך עובדים עם הדבר הזה הלכה למעשה? בשבוע שעבר דיברנו שיש שני פירושים לדבר ושניהם אמת. אחד יותר בחיצוניות, אחד יותר בפנימיות, ובאמת העבודה שלנו גם כאן וגם כאן. בעבודה החיצונית, זה, מה זה נקרא למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום? הגמרא אומרת, הגמרא שואלת שאלה, מהו כבודו של אדם? שם הגמרא דנה בעניין אחר, אבל שם היא נותנת לנו הגדרה. מה זה נקרא לכבד בן אדם? אומרת הגמרא, רצונו של אדם זהו כבודו. תעשה את רצונו, בזה אתה מכבד אותו. אז פה אנחנו למדנו יסוד, יסוד גדול. כשעושים את רצון של מישהו, בדבר הזה אנחנו מכבדים אותו. שאנחנו מקיימים את הרצון שלו. אבל אז, עכשיו נשליך את זה לתורה שלנו, מה שאומר רבי נחמן, שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. בפירוש הזה, זאת אומרת שכל אדם צריך למעט ברצון עצמו, ולראות איך הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולמעשה, כל החיים שלנו מלאים בהתמודדות הזאת. שבוע שעבר נתנו דוגמה פשוטה לדבר. ברוך השם, אדם הולך לישון, רובן נניח הולך לישון, אומר מחר בבוקר, יש מניין מאוד טוב בשש וחצי, אני רוצה להתפלל בשש וחצי. הקדוש ברוך הוא גם רוצה שאני אתפלל בשש וחצי. הוא מכין ארבע שעונים, ברבע לשש, בחמישה לשש, שש וחמישה, ואחרון בשש בעשרה. הוא אומר, על יתר ביטחון, אני צריך להתפלל. בעשרה לשש הוא מתעורר, הוא שומע את הצלצול של השעון, הוא אומר, רגע, בעצם בשבע וחצי אין מניין? מה, אין יהודים שמתפללים בשבע וחצי? אז אפשר, אז הוא מעביר את כל השעונים שעה אחת קדימה. אפשר גם לקום בעשרה לשבע, בשבע, לא קרה שום דבר. בסדר, ישן טוב עד עשרה לשבע, ועשרה לשבע הצלצל השעון הראשון, ואז הוא חשב, רגע, אם אני אתפלל בשמונה וחצי, יש פה איזה בעיה הלכתית עם זה? הרי אני רוצה להספיק את זמן קריאת שמה. אני אספיק את זמן קריאת שמה. אם אני אתפלל בשמונה וחצי, אני אספיק את זמן קריאת שמה. אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה דוגמה, שהרצון שלנו, הרבה פעמים, זה להמשיך לישון. אבל הקדוש ברוך הוא בא לנו בבוקר, תקומו ותתפללו. יש פה התמודדות במלחמה. דוגמה אחת, דוגמה נוספת, לפעמים האדם כועס, הוא מרגיש, מצווה גדולה לכעוס ולהקפיד על הבן אדם הזה. מה שהוא עשה לי זה מצווה גדולה לכעוס ולהקפיד. אבל במקרה או לא במקרה, הוא שמע איזה שיעור או קרה משהו שצריך לעבוד על מידת הכעס ולהתגבר על מידת הכעס ולהפוך כעס לרחמים ולהמתיק את זה, לבטל את זה. האדם בתוך מלחמה. אני כועס או שאני לא כועס? אני רוצה לכעוס, אבל רגע, אבל שקראתי בשיעור, למדתי באחד השיעורים שמידת הכעס זה מידה לא טובה. אדם נכנס למלחמה. הרבה פעמים במשך היום אנחנו מוצאים את עצמנו למעשה בהתמודדות בין הרצון שלנו לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים את הרצון של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו. איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא רוצה? למעשה כל היסוד של התורה זה לגלות לעם ישראל בכלליות ולכל אחד מאיתנו באופן פרטי מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם נשאל את עצמנו מה זה ספר הלכות, מה זה שולחן ערוך, הספר הלכות של עם ישראל, למעשה הלכות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אומר לנו ביום שבת דבר שהוא מוקצה, אל תיגעו בו, אל תזיזו אותו ביום שבת. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. התורה מגלה לנו למעשה, אז אנחנו מתמודדים בין הרצון שלנו לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הזה, נשמה אלוקית, כל יהודי זה חלק אלוקה ממעל, הוריד אותנו לעולם הזה, אבל הלביש לנו לבוש, נתן לנו לבוש. כתוב בספרי המקובלים שהלבוש הראשון שלנו זה לא הגוף. יש בין הנשמה האלוקית לגוף עוד לבוש, זה נקרא נפש בהמית. הנפש הבהמית, כל העניין שלה זה לרצות ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן אנחנו כל ימי חיינו נמצאים באיזושהי מלחמה והתמודדות בין הרצון של הקדוש ברוך הוא לבין הרצון שלנו. אומר רבי נחמן, היסוד הראשון בעבודה, בלהבין את התפקיד שלנו, את העבודה שלנו, במשמעות קצת יותר עמוקה, זה לדעת, יש בתוכנו, הנה ככה לשון בקיצור ליקוטי מרן, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, ולא יהיה רודף אחר הכבוד, רק יברח מהכבוד. אז היסוד הראשון, אנחנו תמיד נמצאים באיזושהי בחינה של רצונות מנוגדים בתוכנו, וחלק, יש רצון, אנחנו רוצים לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל יש כוח מתנגד, יש רצון מתנגד. ככל שאנחנו ממעטים ברצון עצמנו, ואנחנו מבטרים עליו, זה נקרא מסירות נפש. מדוע? כי נפש זה רצון. אנחנו, מה זה מסירות נפש? אנחנו מוסרים את הרצון שלנו, אנחנו מבטרים על הרצון שלנו, בשביל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה. זה היסוד הראשון. ובכל זה עדיין נקרא גדר של עבודה חיצונית. כי יש פירוש יותר עמוק, יותר פנימי בדבר הזה, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ומה הדבר הזה? אחרי שאדם, ברוך השם, זוכה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שבר באמת את כל רצונותיו החיצוניים של הנפש הבהמית, זה כבר צדיקים שזכו אחרי הרבה שנים של עבודה, ובאמת הם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לאורך כל התורה הזאת רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. ואחר כך מתחיל מהלך שני של כל העבודה של האדם. בהמשך הוא קורא לזה הקומה השנייה של התשובה. לעשות תשובה על תשובה. מה זה הבחינה השנייה? מה זה העבודה השנייה? למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אחרי שאדם זוכה לעשות הרבה דברים טובים, ברוך השם, זוכה לעשות חסדים, לעזור לאחרים, ללמוד תורה, אולי גם לזכות את עם ישראל. אחרי כל זה, ואדם באמת תיקן את כל רצונותיו של מה שנקרא הנפש הבהמית, רצונות העולם הזה, עדיין נשאר באדם התחושה, האשראי ואשרי חלקי שזכיתי לעשות את כל העבודה הזאת. ויש בתפילת שחרית של שבת, במוסף, אנחנו אומרים בכתר של מוסף, זה איים בקום כבודו להריצו. יש כאלה שאומרים, טועים, בסך הכל באות אחת, איים מקום כבודי להריצי. זה שתי אותיות. שתי אותיות הם בשנים, שתי ובים הם בשנים ליוד. האדם מתחיל להרגיש, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. אחר כך העבודה של הצדיקים זה ללמוד ולהשיג שכל מה שהם הצליחו לעשות זה היה סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא. ובמקום להגיד, לקחת את זה לגאווה ולכבוד שלהם, לאן הם לוקחים את זה? להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה שני מישורים שאנחנו תמיד מתנהלים בהם. העבודה שלנו ביום יום, לפעמים אנחנו צריכים כפשוטו, לשבור את הרצון שלנו, לקום מוקדם, להתגבר על מידת הכעס, להתגבר על הרצון לסרוק את כל הרחוב ולא להפסיד שום פרט ברחוב, כי כאילו עוד מעט הולכים לעשות לנו מבחן, שישאלו אותנו, ואם דבר אחד נחמיץ ברחוב, אנחנו נפסיד איזה ציון טוב. אז האדם סוקר את כל הרחוב, הכל רשוב אצלו. אז להתגבר גם על הרצון הזה. אז הרבה בחינות יש בדבר הזה, ולפעמים אנחנו נמצאים במישור אחר של עבודה. מה זה המישור אחר? בדרך כלל זה יכול להיות שאדם קצת לבד, בשקט עם עצמו, אולי זמן התבודדות, או זמן שאדם עכשיו נמצא עם עצמו, והוא קצת חושב, כי יש עניין. בתורה הזאת רבנו מלמד אותנו, יש עניין שאדם קצת יחשוב על המעשיו, מה קורה איתי, לאן אני הולך, איך אני מתנהג. ואז האדם מתחיל להבחין בעצמו, לראות ולזהות בתוכו את הגאווה, את הכבוד. אשרי כל עיר תל אביב שאני נמצא בה. אני מזכה עכשיו את כל העיר תל אביב. אדם יכול בקלות להגיע לדברים האלה. זה מאוד קל להגיע לזה. ואז אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת, והעבודה על הנקודה הזאת, זה נקרא תודה. מה הכוונה? להגיד לקדוש ברוך הוא, הצלחנו, ברוך השם, הצלחנו לעשות דברים טובים. זה נפלא. אנחנו רוצים להצליח. וזה טוב להצליח. אבל אחרי ההצלחה, אחרי שאדם מצליח, אדם צריך לקחת את ההצלחה הזאת ולעלות אותה בחזרה לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. שלולא אתה היית עוזר לי להצליח, והוא רחום יכפר עוון. אני יודע איפה אני הייתי, אני מכיר את עצמי. אני יודע לאן הייתי יכול להגיע עם ה... אם הייתי סומך רק על עצמי, ואתה לא היית עוזר לי, אני יודע לאן הייתי יכול להגיע. זה הבחינה היותר עמוקה בלמעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. שאדם מזהה ומברר בתוכו, בתוך הלב, בתוך הנפש, שאדם מברר שבעצם הכישרונות שיש לו, החוכמה שיש לו, היכולת שלו, כל מה שהוא עושה לטובה, מזהה את זה, אדרבה, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כישרונות ויכולות ונוכל להתגבר על כל דבר ודבר. אנחנו לא רוצים להיות, כזה, רבנו אומר שאדם צריך להיות בעל תושייה, בעל עצה, בעל חוכמה, זה דברים טובים. אבל צריך לדעת, כל אדם שמקבל כישרונות צריך להעלות את הכישרונות האלה לשורשם. מה הכוונה להעלות אותם לשורשה? לדעת, מישהו נתן לך את זה במתנה, קיבלת את זה במתנה. במתנה, ובדרך כלל זה מתנת חינם. לא עשינו שום דבר בשביל לקבל את הכישרונות האלה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו את היכולת להבין, להצליח, לעשות. וזה תיקון, התיקון העמוק והפנימי באדם. כי ברגע שהאדם וחווה אכלו מהעץ הדעת טוב ורע, שנכנס כל היצר רע בעולם, אז מה אמרה חווה? הנחש היא סיאני. אז דורשים את זה, בספרים של הקבלה דורשים את זה, מה זה היסיאני? יש אני, האני יש. מה זאת אומרת? הוא הכניס בי עכשיו, הוא הכניס בי ישות נפרדת. מה הכוונה להכניס בי ישות נפרדת? חווה אומרת את זה לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה להכניס בי ישות נפרדת? הישות הנפרדת היא, בעצם זה דמיון. ומהו הדמיון? כביכול, היכולות, הכישרונות שלי, זה איזשהו דבר עצמאי, לא קשור לקדוש ברוך הוא. התיקון של הנחש היסיאני, האני יש, הנפרדות, אז התיקון של זה זה על ידי העבודה של להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. מדוע? ברגע שאדם אומר על ההצלחות שלו, על היכולות שלו, על הכישרונות שלו, תודה לקדוש ברוך הוא, בזה הוא בעצם מבטל את כל החטא של אדם הראשון. כי בזה הוא מכיר מה שיש לי, ואני רוצה שיהיה לי. כל אדם צריך להגיד, אדרבה, נותנים לו מתנות? למה לא? רק מה? אנחנו צריכים להשתמש בזה נכון. והיסוד הראשון להשתמש בזה נכון, זה לדעת, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אדם חכם, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, שנתת לי את החוכמה. אדם שיש לו יכולות לעשות כל מיני דברים בעולם, זה ברכה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לו את היכולות האלה. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה ומכיר שכל זה זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, בשיחות הר"ן יש שיחה כזאת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? על זה אתה אומר לי תודה? אני עוד יראה לך על מה להגיד לי תודה, ונותן לו עוד יותר ויותר מתנות על הדבר הזה. אני נותן לו שפע עוד יותר גדול והצלחות עוד יותר גדולות. אבל ברגע שהאדם, וזה בא מעצת הנחש, שהנחש היסיאני, הכניס בי ישות. מה זה ישות? אני נפרד. אני נפרד מהקדוש ברוך הוא. מה הכוונה אני נפרד מהקדוש ברוך הוא? החוכמה זה שלי, זה לא של הקדוש ברוך הוא. יש לי גבורה, יש לי יכולת לעשות כל מיני דברים בעולם, זה יכולת שלי. ברגע שאדם אומר את זה, הוא מפסיד את הדבר. זה צריך לדעת, כלל גדול. ברגע שאדם טועה בזה, מתחיל לקחת את זה לעצמו, הוא מפסיד את זה. אחד מהבחינות היותר עמוקות בתיקון הדעת שלנו זה לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות. והמתנות זה הכוחות הרוחניים, הנפשיים, היכולות שלנו, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. איך מגיעים לזה? זה צריך לדעת. זה לא לוקח לא יום, לא שבוע ולא חודש, גם לא שנה. אלא כל החיים שלנו, אנחנו מבררים את הדבר הזה. העבודה הלכה למעשה, עבודה הלכה למעשה זה ללמוד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדברים הטובים שיש לנו. ככל שאדם יותר לומד להגיד תודה, ולא להגיד את זה ככה סתם, תודה, אלא תגיד תודה על דברים טובים, תתבונן. 3 דקות, 4 דקות, תתבונן. שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנות, והמתנות זה היכולות שלך, הכישרונות שלך, ההצלחות שלך. תתבונן בזה, שזה מתנות מהקדוש ברוך הוא, ומיד תגיד לו תודה. בזה אנחנו קובעים, ככל שאדם מתרגל ללכת בדרך הזאת, אדם קובע את המתנות שיהיו לנצח נצחים איתו. לא יקחו לו את זה, לא יקחו לו את הדבר הזה. מתי לוקחים מהאדם את הכישרונות, את היכולות, ברגע שאדם מתחיל להגיד, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אני נפרד מהקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, על ידי התודה, על ידי התודה אנחנו מגיעים עד תיקון חטא אדם הראשון. כי משם זה התחיל הנפרדות, להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא, להרגיש שאנחנו כביכול איזושהי מציאות נפרדת. והתיקון הוא, זה לקשר ולחבר את הנפש שלנו, את היכולות שלנו לקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון שאומר רבי נחמן בתורה הזאת. אומר, ומי שזוכה למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, על ידי זה זוכה לכבוד אלוקים. וכבוד אלוקים, אף אחד אסור לו לחקור ולטעון ולחלוק על האדם הזה שזוכה לכבוד אלוקים. מה זה כבוד אלוקים? מה הכוון לכבוד אלוקים? אומר רבי נחמן, כבוד אלוקים זה בזוהר הקדוש, המילה כבוד יש לה עוד משמעות. אור השם. כבוד השם זה נקרא אור השם, מה שהשם מאיר לעולם. כבוד אלוקים שאדם זוכה, אדם זוכה להשראת השכינה בתוך הלב שלו. ואין שמחה ותענוג ואושר יותר גדולים בכל הבריאה כולה, ממה שאדם זוכה להשראת השכינה בתוך הלב. מה הכוונה השראת השכינה בתוך הלב? הכוונה היא שאדם מרגיש אהבה ויראה וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש לנו איזה זכות, נותנים לנו איזה ניצוץ של הדבר הזה. ברגע שאדם זוכה לקבל רק ניצוץ של אחד חלקי מיליארדים של השראת השכינה שבתוכנו, אדם מרגיש אין תענוג בכל הבריאה, בכל העולם. כל תענוגי העולם לא ישבו לדבר הזה בכלל. אומר רבי נחמן, אם ייקחו את כל תענוגי העולם הזה, מבריאת העולם ועד משיח צדקנו, ויכניסו את זה לתוך 5 דקות, כלומר ריכוז כזה של כל התענוגים, אומר זה לא אחד חלקי אין סוף של ניצוץ אחד של תענוג רוחני, של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא. ופה הוא אומר לנו יסוד מאוד גדול, איך זוכים להשיג את הדבר הזה? כשאדם זוכה למעט בכבוד עצמו, וכמו שאמרנו, בשתי הבחינות, יותר לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולהבין ולהשיג שבעצם כל כולו זה, כל מה שיש בתוכו זה מתנות של הקדוש ברוך הוא, זה גורם להשראת השכינה על האדם. לאט לאט השכינה שורה על האדם. שיבוא משיח צדקנו, אז כל עם ישראל יזכה לזה. כל העניין של הגאולה זה שכל נשמות ישראל יזכו להשראת השכינה. ואנחנו לא, אין לנו שום יכולת להשיג בדעתנו מה זה התענוג של השראת השכינה שיש יבוא משיח צדקנו. אם היינו יודעים את זה, אם היינו יודעים את זה, הייתה נשמתנו פורחת מהגוף, לא היינו יכולים לסבול את העולם הזה. אבל עכשיו זה נשכח מאיתנו, השכיחו מאיתנו את הדבר הזה. אבל כשמגלים לאדם את התענוג של הקדוש ברוך הוא, הנשמה פורחת מהגוף. לא יכולה לסבול את זה. כתוב בספר מלכים, שהיה פעם מלך גדול מאוד בעם ישראל, והיה ממלכי יהודה חזקיהו. וסנחריב, שהיה מלך גדול מאוד, בא ועשה מצור על ירושלים. אז היה מחלוקת בין חכמי ישראל, צריך להיכנע לסנחריב, לא צריך להיכנע לסנחריב. הייתה מחלוקת בזה. הנביא ישעיהו בא לחזקיהו המלך, זה היה שבוע לפני פסח, הוא אמר לו, חזקיהו, תנוח דעתך עליך, עוד מעט אין סנחריב, אין צבא, אין כלום. חזקיהו הכיר את ישעיהו הנביא, הוא ידע שהוא נביא אמת, היה רגוע. ליל הסדר, הוא הלך לישון, הוא גמר את ליל הסדר, הלך לישון. הוא אמר, אני לא עושה שום דבר, אני הולך לישון. קמו בבוקר, כולם מתו. אומרים חז"ל, כל צבא סנחריב מת. אומרים חז"ל, אבל באמת, החיילים של סנחריב, מה הם אשמים? הרי סנחריב המלך שלח אותם לצור על ירושלים. מה הם צריכים עכשיו למות בגלל שסנחריב רוצה לצור על ירושלים? אומרים חז"ל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? איך הוא ימית אותם? הוא פתח להם רק מטר אחד בשמיים. פתח את הרקיע, פתח לשתיים, הם שמעו את שירת המלאכים. ברגע שהם שמעו את שירת המלאכים, הנשמות של כולם רצו למעלה. לא יוכלו לסבול את העולם הזה. מרוב התענוג. ככה אומרים חז"ל, כל צבא סנחריב מת. אז זה נקרא כבוד אלוקים. שאדם זוכה להשיג את האור, את התענוג של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, ומיד הוא אומר לנו, אחד הדברים שאדם צריך כדי לזכות לכל זה, אדם צריך להשתדל ולראות, לא לחפש כבוד בעולם הזה. זה אחד הדברים, אחד מהמיני יצר הכי גדולים שיש בעולם זה, שהאדם מחפש כבוד בעולם הזה. זה הפוך. מי שזוכה לכבוד אלוקים, שונא את הכבוד של העולם הזה. זה מפריע לו, זה מבלבל אותו, הבחינה הזאת. עכשיו, עד כאן דיברנו בשבוע שעבר. וממשיך רבי נחמן ואומר, ואיך זוכים לכל הדרך הזאת? איך אדם זוכה ללכת בדרך הזאת, למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום, ועל ידי זה גם לזכות להשראת השכינה? הוא אומר, יסוד מאוד גדול, ואי אפשר לזכות לכל זה, אלא על ידי תשובה. היסוד של כל המהלך הזה, זה פשוט לחזור בתשובה. מה שרבי נחמן אומר פה, שצריכים לחזור בתשובה, הוא לא מתכוון שאדם לא שומר תורה ומצוות, ועכשיו הוא מתחיל לשמור תורה ומצוות. אלא, המושג תשובה, רבי נחמן מלמד אותנו שהמושג תשובה זה מושג שכל אדם צריך לחזור בתשובה, ולמעשה יתר על כן, כל ימי חיינו אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אין יום שאנחנו לא צריכים לחזור בתשובה. שבוע שעבר, כמדומני שאמרנו, אנחנו אומרים את זה קצת בבדיחות, אבל זה יסוד, יסוד שמובע בספרים. שיש מחלוקת בין רבי נחמן לבין הגאון מווילנה. עד מתי צריך לעשות תשובה? רבי נחמן אומר, עד שאדם שוכב עם הרגליים אל הדלת, זה מחכה לדרכו האחרונה בעולם הזה, עד הרגע הזה צריך לעשות תשובה. אומר הגאון מווילנה, גם בדרך האחרונה הוא צריך לחזור בתשובה. גם שלוקחים את האדם, ככה אומר, שלוקחים את האדם, את האדם בהלוויה שלו, הנשמה הולכת גם כן בהלוויה, היא רואה, אז היא יכולה להתגאות כמה אנשים באו להלוויה שלי. אז הגאון מווילנה הוא ליטאי, הוא מחמיר. הוא אומר, עד הרגע שסותמים את הגולל, רק סותמים את הקבר, צריך עד הרגע הזה לחזור בתשובה. מה הכוונה לחזור בתשובה? כמובן שיש בחינה חיצונית של הדבר, זה שאנחנו משנים את המעשים שלנו. עד עכשיו אדם לא שמר שבת, עכשיו הוא מתחיל לשמור שבת, וכן הלאה. אבל יש פירוש הרבה יותר עמוק למושג תשובה. המושג תשובה זה מושג של התבוננות ושנשפוט את עצמנו. לכן אומר רבי נחמן, טוב מאוד שיהיה לאדם כל יום, לפחות כמה דקות, שאדם יתבונן בדרכיו. מה הכוונה יתבונן בדרכיו? איך הוא מתנהג, איך הוא חושב. וברגע שאדם מתבונן במידות שלו, או בתאוות המיותרות שלו, והוא רואה, הוא רואה איפה הוא צריך להגיע לתיקון, זה אחד היסודות הגדולים ביותר, וזה נקרא דרך התשובה. אדם יכול להיות כבר צדיק גדול, אולי קוראים לו כבר מרא דאתרא, המקובל האלוקי, האדמור שיש לו 100,000 חסידים, יש כאלה אנשים. אז מה נגיד? הוא לא צריך לחזור בתשובה? הוא צריך לחזור בתשובה. הוא גם צריך את הזמן הזה במשך היום, כי הוא יכול להיות שיהיה לו 100,000 חסידים, יכול להיות שהוא אדמור אלוקי, ועם כל זה יכול להיות שהמידות שלו עדיין לא מתוקנות. אין שום הבטחה שהמידות שלו מתוקנות. לכן האדם כל ימי חייו, כל הזמן צריך כמה דקות כל יום התבוננות. הזוהר הקדוש קורא לזה מרי דחושבנה. מה זה מרי דחושבנה? בעלי החשבונות. מה הכוונה? איזה חשבון? חשבון הנפש. האדם עושה חשבון עם עצמו. איך התנהגתי? אם אדם לא עושה חשבון עם עצמו, הכוונה לא מתבונן בדרכי חייו, הוא בטוח, הרבה פעמים זה קורה, שכל האנשים שלו לא בסדר, ורק הוא בסדר. זה דמיון כזה. הרבה פעמים אנחנו באים קצת בעבר, היום כבר לא, אבל התעסקנו קצת עם בעיות של שלום בית. אחד הבעיות של שלום בית זה, אתה בא לבעיה של שלום בית, הבעל יש לו 13 סיבות, או 13 טענות למה היא לא בסדר. בדרך כלל אישה, בינה יתרה, יש לה 26 סיבות. אז זה תחרות, מי יותר יודע להתלונן אחד על השני שהוא לא בסדר. אמרנו את הדוגמה הזאת, אבל עושה זה כל החיים שלנו מורכבים ממצבים כאלה. הוא לא בסדר וזה לא בסדר. החשבון הנפש זה שאני בא לראות איפה אני לא בסדר. לא איפה השני לא בסדר. אני לא בא לעשות חשבון נפש של האשתי, מאיפה היא לא בסדר. אני בא לעשות חשבון נפש איפה אני לא בסדר. אומר רבי נחמן, קודם כל צריך לדעת, לחזור בתשובה כל ימי חיינו, הכוונה לעשות חשבון הנפש. להתבונן במידות שלנו, כי אדם צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, עדיין לא מתוקן במידות שלו. אלא אם כן, הוא כבר זכה להיות בחינת מלאך בעולם הזה, לפני פטירתו, אמר רבי נחמן, זכיתי למדרגה שנקראת בקבלה יחידה דיחידה, זה כבר יכול להגיד, תיקנתי את הכל. אבל כמה יש בעולם כאלה אנשים, הלוואי שיהיה אחד בדור, שיכול להגיד כזה דיבור על עצמו. אנחנו ודאי לא נמצאים במקום הזה, והעבודה שלנו כל ימי חיינו, זה להתבונן. להתבונן בדרכי חיינו, להתבונן ב... היה לי עכשיו ויכוח, מחלוקת. תתבונן בעצמך על למה אתה עכשיו רבת עם השני. אני רוצה להגיד לכם משהו מניסיון. בדרך כלל, שאדם רואה את זה, כשאדם הולך בדרך הזאת, פתאום הוא רואה כמה נגיעות, הכוונה כמה מידות לא מתוקנות יש בתוכנו וכמה הן מפעילות אותנו. יש בזה יסוד מאוד גדול. האדם לא צריך ליפול בדעתו ולא צריך להאשים את עצמו שיש לו מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. מדוע לא? מדוע האדם לא צריך להאשים את עצמו? מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו לא אשמים בזה. אתם יודעים מי אשם בזה? הקדוש ברוך הוא. הוא שלח אותנו לעולם הזה. הוא נתן לנו נפש בהמית, הוא נתן לנו תאוות, הוא נתן לנו מידות לא טובות. לכן אין לקדוש ברוך הוא טענה על זה שיש לנו מידות לא טובות. מה הטענה של הקדוש ברוך הוא? אני נתתי לך את זה. כן, נתתי לך תאוות, נתתי לך מידות לא טובות, אבל למה אתה לא משתדל לתקן אותם? זה הנקודה. על זה באים בטענה לאדם. אבל אם אדם עושה את ההשתדלות, ואנחנו לא יכולים כל היום 24 שעות לעסוק בזה. אומר רבי נחמן, אם אדם חצי שעה ביום עוסק בזה, הוא יצא ידי חובתו. חצי שעה זה הרבה. בחצי שעה ביום. מה לעשות? בוא תתבונן, תסתכל. היה לך עכשיו איזה ויכוח עם מישהו? בוא תתבונן מה הסיבות הפנימיות שלך שהתווכחת איתו. מאיפה זה בא? האם באמת בגלל שאתה צודק או בגלל שקצת הוא הרגיז אותך שהוא קצת היה יותר חכם ממך? הרבה פעמים מגלים את זה. בוויכוחים, הרבה פעמים אנחנו מתרכזים למה הוא קצת יותר חכם ממני. אנחנו נכנסים לוויכוח עוד יותר חזק בדבר הזה. אז זה דבר גדול מאוד מאוד. העניין של חשבון הנפש, צריך לדעת, זה דבר... למעשה זה יסוד כל האדם היהודי. חשבון הנפש זה יסוד כל האדם היהודי. אומר הזוהר הקדוש, לשון מפורשת, כך אומר הזוהר הקדוש, ומי שעושה חשבון הנפש כל יום, לעתיד לבוא, שום בית דין לא שופט אותו, אלא הקדוש ברוך הוא שופט אותו. ומי שהקדוש ברוך הוא שופט אותו, יוצא זכאי בדין. ככה זה לשון הזוהר הקדוש. זאת אומרת, למעשה אדם יכול לפתור את עצמו מכל הדינים בעולם הזה ובעולם הבא על ידי הדבר הזה. על ידי שאדם זוכה לעסוק בדבר הזה. בחודש אלול, רבנו ארי כותב שיורדים הערה של י' ג' מידות של רחמים לעולם. מה זה י' ג' מידות של רחמים? זה עזרה מלמעלה, משמיים עוזרים לנו להתבונן בעצמנו יותר מאשר כל השנה. עכשיו יש לנו עד יום כיפורים סיוע מיוחד להתבונן, להבחין בטעויות, בדברים לא מתוקנים, לא נכונים בתוכנו יותר מכל השנה. וזה היסוד, זה מה שאומר פה, לזכות לכבוד השם, להרבות בכבוד השם, הוא הולך איתנו עוד שלב. אומר רבי נחמן, זה על ידי ההתבוננות, והתשובה פירושה חשבון הנפש. ושאדם לפעמים יזהה בעצמו, השם מרחם, מה אני כזה גרוע? יש כאלה, לפעמים יש סייעתא דשמיא, האדם יכול לראות, יש כאלה אומרים לי, תשמע, אני הכי גרוע בעולם, התחילו לעשות התבודדות, התחילו לגלות מה, איפה הם מוחזים. זה, אפילו אם אתה תראה שבאמת אתה הכי גרוע בעולם, זה לא בעיה שלך, לא צריך ליפול בדעתנו מזה. מדוע? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, נתן לנו את המידות האלה, נתן לנו את התאוות האלה. לכן צריך מאוד לזכור את זה, שלא ליפול בדעתנו ממה שנגלה על עצמנו. אפילו אם נגלה על עצמנו את הדברים הכי נוראים בעולם, זה לא העניין שלנו, זה לא העניין של אף אחד. זה האדם רק צריך לדעת. העניין שלי זה לזהות את זה, להגיד לקדוש ברוך הוא תרחם עליי, תיקח ממני את זה. זה התשובה, זה נקרא דרך התשובה הפנימית. אבל בתורה הזאת אומר רבי נחמן עוד איזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, שצריך הרבה להבין את זה. ואומר, ועיקר התשובה, אנחנו אמרנו את דברי רבי נחמן מההמשך ומהרבה תורות, אבל פה הוא אומר לנו נקודה אחרת. אומר לנו, ועיקר התשובה, עיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק. זה לכאורה צריך להבין. הרי כבר כתוב בספרים, הרבה ספרים, איך לחזור בתשובה, לפי מה שאמרנו, חשבון הנפש. פה רבי נחמן אומר לנו יסוד אחר. פה רבי נחמן אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. מדוע שינה רבי נחמן בעצם מדרכי התשובה הרגילים, שהוא בעצמו כותב את זה במקומות אחרים, וכבר הראשונים הרמב״ם כותב את זה, ועוד ועוד, הרבה מפרשים כותבים את זה. פה אומר לנו דבר אחר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול, זה סוד הדבר הזה. הוא אומר, לפני שיבוא משיח צדקנו, הדורות יעברו תיקונים מיוחדים. זה תיקונים מיוחדים, מה שהדור שלנו עובר. ואחד, הכלים שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בדור שלנו, זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. ברגע שאדם שותק, זה פועל מיד, אנחנו בהמשך נראה את זה, זה פועל מיד פעולה עצומה לתאר את האדם. האדם מתנקה מהרבה הרבה דברים לא טובים, ברגע שעל כל ביזיון שזוכים לשתוק. אבל מיד צריך לדעת, הלכה למעשה, כשמתחילים, אחרי שלומדים את התורה הזאת, אז אם מתחיל האדם לעבוד ולהשתדל בזה, על כל 50 ביזיונות פעם אחת אדם שותק. בעשר שנים הקרובות, אם נזכה על כל 50 ביזיונות פעם אחת לשתוק, אז נדע שאנחנו במקום טוב, במצב טוב. אחרי 10 שנים יורדים על כל 30 ביזיונות שותקים. מי שכבר על כל 20 ביזיונות זוכה לשתוק, אז מי שמכיר כזה בן אדם שיגיד לנו, נכתוב לו קוויטלך ונבקש ממנו שיעשה לנו פדיון. זה כבר מצדיקי הדור, על כל 20 ביזיונות לשתוק זה כבר מצדיקי הדור. מאוד מאוד קשה לשתוק לביזיונות. זה מאוד מאוד, זה קושי גדול מאוד. אומר רבי נחמן, קודם כל, מדוע באים ביזיונות על האדם? וביזיונות זה לא רק שמישהו מבזה אותנו, לפעמים זה גם הביזיון בתוך האדם עצמו. אדם רוצה להצליח במשהו, הוא רוצה לעשות משהו, בכל מיני בחינות, ולא הולך לו. הוא לא מצליח בדבר הזה. זה גם ביזיון, זה גם סוג של ביזיון. אדם בצער, אני רוצה לעשות דבר טוב. זה יכול להיות בענייני העולם הזה, הוא עושה עסק, הוא רוצה מאוד להצליח בעסק, והוא אומר, בשמה אני רוצה להצליח? לפרנס את המשפחה, אני אתן צדקה, אני רוצה לעשות עם זה דברים טובים. כמה שהוא רוצה לעשות דברים טובים, שום דבר לא הולך. לפעמים זה בדברים ברוחניות. אדם רוצה להצליח יותר בלימוד התורה, יותר להתפלל בכוונת הלב, ולא מצליח. הוא לא מצליח בדברים האלה. אומר רבי נחמן, גם זה ביזיון. גם זה נקרא ביזיון שמשמיים שולחים לך את הביזיון הזה. אומר רבי נחמן, ברגע שאנחנו שותקים לביזיונות, אנחנו זוכים לתארה ולתיקון מאוד מאוד גדול, עד כדי כך, שאומר, עיקר התשובה בדורות שלנו, זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. מדוע? מדוע? מה הסיבה? רבי נחמן ידע שהנשמות של הדור שלנו יעברו כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, כאלה התמודדויות, שיהיה לנו קשה לעשות הרבה הרבה דברים, הרבה מאוד דברים קשה לנו. בדור שלנו הרבה דברים מאוד קשים לנו. אבל הוא אומר, הוא גילה לנו, זה כבר רבנו ארי כבר הקדים אותו, אבל פה הוא מרחיב את זה יותר. הוא אומר, שני הצדיקים, רבנו ארי ורבי נחמן גילו לנו, שיהיה דרך ותרופה לדור האחרון, לעבוד על הנקודה הזאת, לקבל ביזיונות באהבה, לקבל את הדרך של הביזיונות באהבה. מה הכוונה לקבל ביזיונות באהבה? זה צריך לדעת, להבין את זה. צריך להבין מה הכוונה לקבל ביזיונות באהבה. הקבלה באהבה זה שאדם מבין ומשיג, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הביזיון הזה. זה לא עכשיו, הביזיון הזה עכשיו, לא רובן, פלוני, אשתי, האישה אומרת בעלי, שניהם אומרים ההורים, הילדים. האדם צריך לדעת, כל בני האדם בעולם הם שליחים וסיבות של הקדוש ברוך הוא, הם שליחים וסיבות של הקדוש ברוך הוא להעביר לנו ביזיונות. מישהו מבזה אותך, תדע לך, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שבעולם המעשה, זה נקודה חשובה לברר את זה. עכשיו יש מעשה שהיה לפני הרבה שנים, היה, שמענו פעם שיעור מאדמו"ר מפוריסוב, אחד מהצדיקים הגדולים של הדור, וסיפר מישהו בשיעור, הוא דיבר גם כן על התורה הזאת, ואז מישהו שאל שאלה, הוא אמר לו, תראה, יש לי שכן מלמעלה, יש לו הברז, הצינור של כל מה שהוא שוטף את הרצפה יורד לי בדיוק לתוך המרפסת. הוא, כמה שאני מדבר עם השכנה למעלה, כמה שאני מדבר איתה, מנסים להסביר לה שכל המים שהיא גורפת, הכל נופנים אליי למרפסת, אומר, לא עוזר שום דבר. לא, היא לא מבינה. יש כאלה מצבים בחיים, לא מבינה כלום. אומר, תשמע, איזה ביזיון, זה כל פעם, שלוש פעמים בשבוע, כל המרפסת שלנו מתמלאת בכל מה שהיא שוטפת את הבית למעלה. אז הוא אמר, רגע, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, אז אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח לי את המים האלה. אז אני אקבל את זה באהבה, זה ביזיון, אקבל את זה באהבה. אז אני לא אעשה כלום. אז הוא אמר, אדמו"ר מפוריסוב אמר יסוד מאוד גדול בזה. בעולם העשייה מותר לך להגיד לשכנה הזאת, תביני, את מלכלכת את המרפסת שלנו. היא לא הבינה, מותר לך לקחת אותה לדין תורה. שיסבירו לה את זה, שאסור לה לעשות את הדבר הזה. זה בעולם העשייה. בעולם המעשה מותר לנו להתמודד לפי דרך התורה עם ביזיונות, או עם כל מיני צער שגורמים לנו. זה לא סותר. בעולם המעשה מותר לנו לעשות את זה. אבל בעולם הפנימי שלנו, הכוונה במחשבה ובלב שלנו, בד בבד אנחנו צריכים לדעת, אחרי הכל הקדוש ברוך הוא שלח לי את זה, ואני צריך לקבל את זה באהבה. זה לא סותר, צריך לדעת, זה שני מישורים שונים. בעולם העשייה מותר לאדם לעשות השתדלות לפתור את הבעיות שלו בחיים. אתה לא, רבי נחמן אומר, לא עכשיו אתה עם ידיים קשורות, אתה לא יכול לעשות שום דבר. לא, מישהו עכשיו מפריע לך, מציק לך, בדרך לא נכונה, מותר לך לפתור את הבעיה איתו. אבל בזמן שאתה עושה קצת חשבון הנפש, אתה קצת עם עצמך, תגיד לקדוש ברוך הוא, אחרי הכל, אני יודע שאתה שלחת אותו אליי לצייר אותי, ואני צריך לקבל את זה באהבה. אנחנו צריכים ללמוד להתנהל באמת בשני המישורים, ולדעת זה לא סתירה. בעולם העשייה, בעולם המעשה, מותר לנו לעשות השתדלות לפתור את הבעיות שלנו. על פי, כמו שהתורה אומרת, זאת אומרת שאין לו רשות לעלות למעלה לשכנה שלו ולראות לה בראש, זה לא, אין לו רשות כזאת. אבל לקחת אותה לבית דין, מותר לו, מותר לו לדבר איתה, להסביר לה, זה כן מותר לו. אבל חשוב מאוד שהאדם לא יתבלבל. בסדר, לקחתי אותה לבית דין, ניסיתי לפתור את הבעיה שמה, אבל בזמן שאני עושה התבודדות, אני צריך לדעת, השם שלח לי את הביזיון הזה, אני צריך לעשות תשובה, קבל את זה באהבה מאת השם. וזה ראינו אצל, כמו שראינו אצל דוד המלך, שהיה אחד מצאצאי שאול, שמי בן גרה, היה חכם גדול מראשי הסנדרים, הוא קילל לדוד המלך, וקללהו קללה נמרצת, ובאמת שמי בן גרה היה חייב מיתה, זה נקרא מורד במלכות. מה אמר דוד המלך קודם כל? השם אמר לו כלל. קודם כל, דוד המלך לקח את הביזיון הזה לעשות תשובה. לאחר מכן הוא אמר, לפני פטירתו, הוא אמר לשלמה המלך, תדאג לשמי בן גרה. תדאג, למה? לא בגלל שהוא כעס על שמי בן גרה. זה עולם המעשר. עכשיו שמי בן גרה צריך להגיע לתיקון שלו. יש לו אבון מאוד חמור שהוא קילל את דוד המלך. זה לא פשוט לקלל את מלך, מלכה משיחה. זה אבון מאוד חמור שרבץ עליו. אז דוד המלך אמר, קודם כל, אני עושה תשובה, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא שלח לי את הביזיונות האלה בשביל התשובה שלי. אחרי שעשיתי תשובה, אני גם צריך לדאוג לשמי בן גרה. לכן אנחנו צריכים ללמוד את היסוד הזה, את העבודה הזאת. אומר רבי נחמן, יכול להיות שבעולם המעשה צריך לענות, צריך להגיב וצריך לעשות. לפי האמת, לפי האמת. אבל בפנימיות שלך, תעשה תשובה על זה שעכשיו קיבלת ביזיונות. ומהי התשובה? התשובה, כמו שאומר דוד המלך, השם אמר לו כלל. עצם התשובה, ברגע שאדם אומר, הביזיון הזה, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הביזיון הזה, כי הוא רוצה את טובתי, בזה שהוא שלח לי את הביזיון, בעצם הדבר שאדם חושב את זה ואומר את זה, באותו רגע אדם עשה תשובה. זה התיקון של הביזיונות. זה נקרא לקבל ביזיונות באהבה. לדעת שהקדוש ברוך הוא שלח. לא משנה אפילו אם אנחנו לא יודעים למה עכשיו קיבלנו את הביזיון הזה. לפעמים יודעים, לפעמים לא יודעים. זה לא משנה. עצם העובדה שאדם לוקח את הביזיונות ואומר, השם אמר לו כלל, באותו רגע אדם זכה לתקן את התיקון הזה. אומר רבי נחמן, שבזה אדם זוכה להגיע לתארת הלב גדולה מאוד מאוד, וזוכה להיות בגדר אדם היושב על הכיסא. מדוע ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה תיקון כל כך גדול. אני לא זוכר אם בשבוע שעבר הזכרנו את זה, אבל פעם שמעתי פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. ברגע שמבזים אדם, מה האדם מרגיש? יש לנו, הלב שלנו מחולק הידוע לצד ימין וצד שמאל. בצד שמאל, שם המתרכזים, זה נקרא דמים מחורים. כל הכעסים, כל ההקפדות שלנו, זה נמצא בצד, בחלל השמאלי של הלב. ברגע ששולחים לנו ביזיון, ובפרט אם זה, יש ביזיונות שהם נקראים בזמן הנכון, במקום הנכון ועל ידי האיש הנכון. מה הכוונה? זה בול פגיעה. זה בדיוק, זה כל כך כואב לאדם. יכול להיות שאם היה באיזו הזדמנות אחרת, מצב אחר, זה לא היה כל כך נורא. אבל לפעמים עושים משמיים, כזה מסובבים כאלה סיבות, אדם קצת בחלישות הדעת, והוא בדיוק היה במקום, לא נעים לו שם, קצת אנשים שהוא מתבייש מהם, בא אליו האדם הכי מתאים, בדיוק באותו מקום שולח לו כזה חץ, שבדיוק עובר את כל המסכים של הלב, פוגע בתוך הלב פנימה. מה זה עושה לנו, בדרך כלל? זה יכול להיות שתי דברים זה עושה לנו. דבר אחד, יכול להיות שאדם יהיה מדוכא ועצוב מזה. זה צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, שהרבה פעמים קורה, מתעורר כעסים של האדם. האדם נשרף בלב. הוא רוצה עכשיו, מיד הוא חושב. יורד לו 13 שיטות איך להביא את זה שביזה אותו לתיקון הכללי שלו. הוא רוצה להביא אותו לתיקון הנצחי שלו. הוא אומר, על כזה ביזיון, בכזה מצב, צריך להביא את הבן אדם לתיקון הנצחי שלו. איך זה? לא, זה לא... הוא אומר, זה דין תורה עכשיו לתקן אותו. אתה יודע מה זה? האדמים האחוריים של כעסים והקפדות מתעוררים בתוכנו. מה הם רוצים? זה אש. שהכעס מתעורר זה אש פנימית. זה מידת האש. מה האש הזאת רוצה לעשות? לצאת החוצה ולפגוע... לענות למי שעשה, מי ששלח לי את הביזיון. אדם שותק. ברגע שאדם שותק, מה הוא עשה? יחזיק את, הוא מחזיק את האש בתוכו, הוא לא מוציא אותה החוצה. האש נמצאת בתוך האדם. זה הצער של השתיקה, לכן כל כך קשה לשתוק. זה שהלב ממש נשרף, מרגיש שריפה, אני רק רוצה להוציא את זה החוצה. לפחות, טוב, אז אני לא, אסור לי להרוג אותו, לפחות להרביץ לו. טוב, אסור לי להרביץ לו, לפחות לענות לו. גם זה לא, רק לשתוק. קשה מאוד מאוד לאדם לעשות את זה באותו רגע. למה? כי האש בוערת בתוך האדם. לפני שנים שמעתי דבר נפלא מאוד על זה. אבל אם אדם שותק, מה זה עושה? השתיקה, מה היא פועלת השתיקה? משאירה את האש בפנים. מה האש הזאת עושה? הולכת ושורפת בתוך האדם את כל היצר הרע. את כל היצר הרע בתוך האדם היא הולכת ושורפת. זה קשה, לכן זה כל כך קשה. זה, היצר הרע רואה שהולכים לשרוף אותו, אז הוא רוצה, תוציא את זה החוצה. לא, אז צריך להילחם בכל הכוח. לשתוק על הדבר הזה, ואז הכל הולך בתוך האדם. לכן אומר רבי נחמן, ושאדם ישמע בזיון דום וישתוק, הקדוש ברוך הוא מפיל לך חללים חלכים, חללים. דום לשם, זה דרשה של חז"ל, דום לשם והתחלה לו, שאתה בשעה שאדם שותק, הקדוש ברוך הוא מפיל לך חללים חללים. מה הכוונה חללים חללים? זה מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה. מה שיש בעולם הזה, יש למעלה. יש פרקליטות למטה. לפעמים אדם מסתבך קצת עם הפרקליטות, יש לו כמה תיקים בפרקליטות. אנחנו הסתבכנו קצת עם הפרקליטות למעלה. גם מי שלא הסתבך למטה, למעלה יש לו כמה תיקים. ולפעמים זה לא כמה, זה קצת יותר מכמה תיקים. ברגע שאדם שותק על הביזיון, אומר רבי נחמן, סוגרים לך תיקים. זהו, מוחקים לך. תיקים שהיה שם אבי קרס עם כל מיני טענות, נמחקים שם כל האותיות. אין תיקים למעלה. זה... לכן הפעולה שלה, שתיקה היא מאוד מאוד, היא פועלת ברוחניות מאוד מאוד. אבל פעם סיפרנו, לפני הרבה שנים, קראתי איזה מאמר של הפסיכולוגים. הפסיכולוגים טוענים, מי ששומע ביזיונות, פוגעים בו, מעליבים אותו והוא שותק, נהיה חולה מזה. לכאורה יש פה מחלוקת בין הפסיכולוגים לבין רבי נחמן. רבי נחמן אומר, כל הישועות, הרפואות יהיה לך. הפסיכולוגים אומרים, אתה תהיה חולה מזה. לכאורה זה מחלוקת, אבל באמת זה לא מחלוקת. למה לא? מכיוון שרבי נחמן אומר לנו יסוד מאוד גדול. כשאתה מקבל ביזיון, זה לא, לא, לא מה שהוא אומר פה, זה לא אני שותק בגלל שלא נעים לי, בגלל שאני מפחד. אני שותק בגלל שאני מבין שהקדוש ברוך הוא שלח לי את הביזיון. אני יכול לענות פה. יש לי את היכולת לענות לבן אדם שביזה אותי, אבל אני שותק כי אני מבין, השם אמר לו כלל, שזה לטובתי. אומר רבי נחמן, אם אדם שותק בגלל היסוד הזה, השם אמר לו כלל, על ידי זה באים כל הרפואות. אבל אם אדם שותק כי לא נעים לו, לא מתוך יסוד של אמונה, פשוט לא נעים לו, מזה נעים חולים. לכן זה לא מחלוקת. באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. במקרה הזה הם זכו לכבל לאמת, הפסיכולוגים. זה מקרה נדיר. זה מה אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. הלכה למעשה, זה צריך לדעת, שלא ניפול בדעתנו, כי כשאדם רוצה לקיים את זה, השלמות של הדבר זה, שאדם שומע ביזיונות, והוא זוכה להיות בשמחה. זה שלמות גדולה מאוד. היו צדיקים. סיפר לי, האדמו"ר מפוריסוב סיפר לי לפני הרבה שנים, היה לו ידיד טוב. קראו לידיד שלו רב אברום אהרונוביץ'. כתוב עליו ספר, יש עליו ספר עם כריכה ירוקה, אברהם עבד השם. הוא היה אחד מעלה מדבב צדיקים של הדור. לא, לא. לא, לא. הוא היה יהודי, הוא נפטר לפני 30, קצת יותר מ-30 שנה בירושלים. רב אברום. רב אברום היה יהודי שהיה נראה כמו איזה מנקה של איזה בית כנסת. אבל בשנים האחרונות של חייו הכירו אותו. אז זה האדמור מפוריסוב סיפר לי סיפור עליו. הוא היה ידיד מאוד טוב שלו, של רב אברום. סיפר לי סיפור עליו. אמר שבשנים האחרונות של חייו, הוא היה קצת חולה, לקחו אותו לבית חולים, לביקור חולים בירושלים, והוא שכב בחדר, והיה, במיטה לידו היה בחור צעיר, ולא היה קצת משובש, איזה בורג היה קצת לא בסדר אצלו. היה בחור עם בעיה נפשית. אבל היה עם רב אברום, היה כל הזמן מישהו שהיה משגיח עליו, שומר עליו. יום אחד הוא יצא, הבחור ששמר על רב אברום יצא החוצה, לכמה דקות הוא חזר, הוא ראה דבר נורא. הוא ראה את הבחור הזה, שהוא לא היה כל כך בסדר, לקח כיסא היא שם את זה ליד המיטה של, קרב את הכיסא למיטה של רב אברום, והשתין על רב אברום. הוא ראה את זה, הוא הזדעזע. אחד מהצדיקים של הדור, הוא הזדעזע לראות כזה דבר. אבל הוא הסתכל על רב אברום, להפתעתו, הוא ראה אותו מאיר כזה, בכזה אור. אז הוא לא הבין, הוא לא הבין, אז הוא שאל את רב אברום. אמר לו, הרב, מה האור הזה על הפנים? אמר לו, ריחות של גן עדן. אמר לו רב אברום. זה האדמור מפורסוף סיפר לי, שהוא מכיר את הסיפור הזה אישית. אז כזה ביזיון, זה כבר צדיק גדול, שברגע שהוא מקבל את הביזיון, מיד הוא רואה את האור הגדול שיש בתוך זה. זה כמובן עבודה של הרבה הרבה שנים להגיע לבחינה הזאת. אבל יש מדרגה, אנחנו עדיין ודאי לא שמה, וכל ביזיון אנחנו רק רוצים לחסל בקטלה וחרבה, לא משנה איך, רק להשמיד, להרוג ולאבד את מי שביזה אותנו. אבל זה כבר מעלה גדולה, עצם העובדה שאנחנו נכנסים לעבודה הזאת. עצם העובדה שאדם משתדל, לא יש לי כמה פעמים מצליחים, עצם ההשתדלות צריך לדעת. אפילו אם לא הצלחנו, זה כבר מעלה מאוד מאוד גדולה, הדבר הזה. זה דרך גדולה מאוד. עכשיו, מכיוון שהזכרנו את רב אברום, אני אספר לכם עוד סיפור. זה גם כתוב בספר שלו, אבל זה סיפר לי אדמור מפוריסוב, אומר לי שהוא מכיר את כל הסיפור הזה אישית. אומר, רב אברום, היה לו אהבת ישראל, זה היה משהו, כל כולו לב לעם ישראל. אז בתקופה שהוא היה בבית חולים, אחר כך, היה בחדר שלו בחור צעיר בן 28 שגילו ברגל שלו נמק, והרופאים אמרו שאין ברירה, חייבים לקרות את הרגל. וכמובן שהבחור והמשפחה היו בצער עצום, בחור כל החיים שלו לפניו. רב אברום היה במיטה ליד, פתאום ראו נס רפואי. עברו כמה ימים, הנמק מתרפא ברגל של הבחור. הבחור זה נגד הטבע, הבחור הולך ומתרפא, אבל בד בבד פתאום מגלים ברגל של רב אברום נמק, וקרטו לו את הרגל. לרב אברום קרטו את הרגל, אחרי כמה זמן קרטו לו את הרגל. אמר לי האדמור, סיפר לי האדמור שהוא היה, הוא היה יחד עם עוד כמה אנשים שהם שאלו את רב אברום, הרב אברום, מה זה, נמק הולך מטייל במיטה למיטה? מה זה, הוא מדלג במיטה למיטה? מה היה פה? שאלו אותו, הבינו שהיה פה משהו. אמרו לו, מה היה פה? הוא אומר ככה, אמר לי האדמור, אמר לי, רב אברום אמר לנו בתמימות של ילד, הוא אמר, תראו, אני עשיתי חשבון, אני בן 75. הבחור הזה מסכן, בן 28. זה כל החיים לפניו. אני כבר, מה זה? מה אני צריך כבר לראה זה? אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, תעביר לי את הנמק. תיקח לו את זה, תעביר לי את זה. קדוש ברוך הוא קיים, רצון יראב יעשה. הנמק קפץ מביטה לביטה. עבר לרב אברום וקרטו לו את הרגל לפני פטירתו. אז זה מה שאומר, אומר רבנו, הישמע ביזיונו ידום וישתוק, צריך לדעת, זה דרך חיים. זה דרך חיים, כל החיים שלנו. אבל אפילו אם אנחנו עדיין לא מצליחים לקיים את זה. רק, בוא נגיד, שתי דקות התאפקנו לפני שהרבצנו למי שביזה אותנו. גם זה צריך לדעת, העיקר זה להיות בהשתדלות, להיות בעבודה של הדבר הזה. שאנחנו משתדלים לעשות את הדבר הזה. ולחזק, לעזור לנו בזה, סיפרנו לפני כמה זמן, סיפרנו את הסיפור הזה, שניגש אליי איזה יהודי לפני שנתיים באומן, הוא אמר לי, איך אדם יכול לדעת אם הוא המשיח? אני חשבתי שמישהו מבולבל בא אליי עכשיו, עוד אחד שרוצה להגיד לי סימני משיח. אז הוא אמר לי, תראה, אמר לי, אם מקללים בן אדם, יש סיכוי שהוא המשיח. אמר, לפי הכללות תדע, אם מקללים אותך. אמרתי לו, זה מאיפה למדת את הדבר הזה? מה? לא, דוד המלך. השם אמר לו כלל. כתוב בזוהר הקדוש שבשעה שדוד אמר לאבישי בן צוריה שהיה איתו, אבישי בן צוריה רצה להרוג את שמי בן גרה על פי ההלכה, אז דוד מנע אותו, אמר לו השם, אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע יצא בת קול והכריזה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה מלכה משיחה, ממך יצא משיח צדקנו. אז הוא אמר, הנה הסימן של המשיח, שמקללים אותו זה סימן של המשיח. אז אמרתי לו, זה חיזריה, אמרתי לו שזה דבר נפלא מאוד מה שהוא אמר. אמרתי לו, יש כזה דבר שלפעמים בשמיים מברכים בן אדם. יהודי עשה מצווה, עשה איזה דבר טוב, מברכים אותו. עכשיו למעלה זה רחוק, השמיים זה רחוק, זה כמה עולמות. עולם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. בעולם האצילות מברכים עכשיו את שמעון, יש לו ברכה. האותיות של הברכה צריכים לרדת עכשיו מעולם האצילות עד לעולם שלנו, זה דרך ארוכה. בדרך האותיות מתבלבלות, כי זה מתעייפות, אז האלף עוברת למקום השלישי, זה, יש פה בלבול. האותיות מגיעות מבולבלות לעולם הזה, נכנסו למוח של בן אדם, של חבר של שמעון, הוא בא פתאום ומקלל את שמעון. באמת, באותו רגע שהוא מקלל אותו, הוא מברך אותו. רק האותיות התבלבלו. אז צריך לזכור, כל פעם שמקללים אותנו או מבזים אותנו, למעלה מברכים אותנו, רק האותיות התבלבלו בדרך. אז זה, שנזכור את הדבר הזה, כל ביזיון, כל פעם שמקללים אותנו ומבזים אותנו, עכשיו מברכים אותך למעלה. רק האותיות התבלבלו בדרך. אז ברגע שאדם זוכר את זה, זה עוזר לנו לשתוק. רגע, מה אתה מתרגז עליו? הוא מברך אותך. אתה לא מבין שעכשיו הוא אומר לך ברכות. אז אמרתי את זה למישהו, אז אמר לי, תראה, מפה אפשר ללמוד דבר נפלא. אם מישהו אומר לך ברכה, לא בטוח שבעולם האצילות מברכים אותך, אולי זה רעיון שלו. אבל אם הוא מקלל אותך, זה ודאי שמברכים אותך בעולם האצילות. אז כל ביזיון, כל כללה, תדע שעכשיו מברכים אותך. זה, כל פעם שעושים את זה, רק לזכור את זה. אז מה יש להתרגז? עכשיו מודיעים לנו שיש ברכות למעלה, מברכים אותנו למעלה. עכשיו, אומר, ממשיך רבי נחמן ואומר לנו, וצריך לאחוז עצמו תמיד במידת התשובה, כמו שאמרנו בהתחלה. כי מי אומר, זיקיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. שאפילו בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פנייה. הכוונה, פה אומר לנו נקודה מאוד עמוקה, אומר, אדם נזכר שהוא עשה איזה מעשה לא טוב. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט. עכשיו, כשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מצטער שעשיתי את המעשה הלא טוב. אומר רבי נחמן, דבר מאוד מאוד עמוק. תדע לך, אתה לא אומר, עדיין קשה להגיד את זה בלב שלם. אף על פי שאתה מתכוון, אתה מתכוון לדברים. אבל יש קצת, כמה אחוזים, שאתה קצת מצטער שאתה עוד לא יכול לעשות, עוד פעם לעשות את הדבר הלא טוב. לא, אדם עדיין לא שלם. זה מה שהוא אומר. מי יאמר זיקיתי ליבי? מי יכול להגיד שהלב שלי שלם בחרתה על זה שעשיתי דבר לא טוב? אדם לפעמים מתחרט, אדם לפעמים מתחרט על איזה דבר. הוא מתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה שעשיתי א', ב', ג'. אבל יש משהו בתוך הלב שלנו שאומר לנו, אבל אתה יודע את האמת, הייתי רוצה עוד לעשות א', ב', ג'. אז מלחמה כזאת. זה אומר, לכן, להגיע בלב שלם להגיד, בלב שלם זה הרבה שנים של עבודה. לא צריך להתייש מזה, זה הרבה שנים של עבודה. בדרך אגב, זה הסיבה העמוקה. בראש השנה, לא עושים תשובה בראש השנה. שימו לב, לפני ראש השנה אנחנו עושים תשובה. אחרי ראש השנה, אנחנו חוזרים בתשובה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חוזרים בתשובה. ראש השנה עצמו זה לא יום של תשובה, זה יום אחר לגמרי. זה יום שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו מבקשים, כל היום זה רק לבקש, נדבר על זה עוד קצת, לבקש מהקדוש ברוך הוא להתגלות במלכות שלו בעולם. אבל כתוב בהלכה, כתוב בפוסקים, לא לעשות תשובה ביום הזה, רק קצת תשובה בתקיעת השופר, לא יותר מזה. כתוב, אומרים הפוסקים, למה לא? למה שביום ראש השנה לא נחזור בתשובה? מכיוון שזה יום הדין, מפחדים, חוששים, שאדם יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, ובאותו רגע הוא יצטער למה אני לא יכול, אין לי רשות עוד קצת לחטוא, וזה יעורר עליו את מידת הדין ולא את מידת הרחמים. זה מהיסוד הזה שאומר פה רבי נחמן, לכן בראש השנה, בשני ימי ראש השנה, אנחנו לא חוזרים בתשובה. העבודה של ראש השנה זה עבודה אחרת לגמרי. זה לבקש מהקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. זה מלכותו בכל משלה. אז הוא אומר, מי יכול להגיד שבאמת, שאדם אומר שהוא מבקש סליחה, זה בשלמות הלב. אומר, אפשר להגיע לזה, אבל צריך לדעת, זה הרבה הרבה זמן של עבודה. זה לא חודש, גם לא שנה וגם לא חמש שנים. זה הרבה זמן של עבודה, שאדם עושה חשבון הנפש, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אדם מתחזק, לאט לאט אפשר להגיע לזה, אבל זה לוקח הרבה הרבה זמן, לוקח הרבה זמן הדבר הזה. ואז, אחרי שנים, אומר רבי נחמן, יכול להיות שהאדם עשה תשובה שלמה. ברוך השם, מה הכוונה עשה תשובה שלמה? באמת, עכשיו שהוא אומר חטאתי, זה בשלמות הלב. באמת הוא מרגיש, לא רוצה את החטא, לא רוצה את התאוות, לא רוצה את המידות הרעות, לא רוצה כבוד, לא רוצה את הגאווה וכן הלאה. אומר רבי נחמן, יש מצב כזה, צריך לדעת, אפשר להגיע לזה, רק זה עבודה. איזה עבודה? של חשבון הנפש, כמו שאמרנו בהתחלה. אומר, ואחרי שאדם שנים עשה תשובה שלמה, אומר, ואדם באמת עשה תשובה שלמה, ואחרי שאדם גמר לעשות תשובה שלמה, אומר רבי נחמן, דבר מאוד מפתיע, ועכשיו צריך לעשות תשובה על זה שהוא עשה תשובה. לא מובן. ברוך השם, סוף כל סוף יש פה איזה יהודי צדיק, שבמשך שנים חוזר בתשובה, ותשובה אמיתית, הוא אומר, הוא באמת עשה תשובה שלמה, תשובה אמיתית, עכשיו הוא צריך לחזור בתשובה על זה שהוא חזר בתשובה. מה זה? איך זה יכול להיות כזה דבר? למה אדם צריך לעשות תשובה על זה שהוא, על זה שהוא, שהוא חזר, שהוא עשה תשובה? נהפוך הוא. זה, סוף כל סוף הוא עשה דבר נכון. הוא אומר, על למה הוא צריך לחזור בתשובה? על שגישם את האלוקות. זה בכלל לא מובן. והיהודי, ברוך השם, אמר, טוב, אני מתחזק, אני רוצה לחזור בתשובה. אומר רבי נחמן, אחרי 15 שנה, שכל יום הוא עושה חשבון הנפש, כל יום הוא עושה התבודדות, ובאמת תיקן את כל המידות שלו, תיקן את כל התאוות שלו, גמרת לתקן, מתחילים איתך עכשיו מסלול חדש. לך תעשה תשובה על התשובה הראשונה. טוב, אדם אומר, על מה אני צריך לעשות תשובה? אומר רבי נחמן, על זה שגישמת את האלוקות. מה הכוונה, מה זה המושג הזה, גישמנו את האלוקות? מי גישם את האלוקות? אמרנו, שמע ישראל, השם אלוקנו, שם אחד. מה הכוונה לגשם את האלוקות? הדברים האלה מאוד מאוד לא ברורים, מאוד לא מובנים מה הוא אומר לנו פה בכלל בדבר הזה. אבל פה הוא אומר לנו רבי נחמן יסוד מאוד מאוד גדול, יסוד גדול מאוד ומאוד עמוק. אנחנו נסביר את זה. זה כבר מדרגה עבודה, זה נקרא עבודתם של הצדיקים. ובאמת אנחנו לומדים כרגע יותר על בחינות ששייכות לצדיקים גדולים. אבל עם כל זה יש אחוז מסוים ששייך לנו בדבר הזה, בהבנה של הדבר הזה, גם במקום שבו אנחנו נמצאים. אומר רבי נחמן, אחרי שבאמת אדם זכה לתקן את מידות הלא טובות, תאוות המיותרות של העולם הזה, יש עכשיו נפתח לפני האדם עולם חדש לגמרי. צדיקים גדולים נפתח להם העולם הזה. לנו יש קצת ניצוצות מהעולם הזה. אבל לצדיקים יש נפתח דרך חדשה, ואז הם מתחילים לעשות תשובה בכלל במקום אחר, בהבנה אחרת, בהסתכלות ובהשגה אחרת. זה כבר לא על עבירות, זה תשובה על המצוות. על המצוות. מה הכוונה? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. בשעה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, עשיתי עבירה, טעיתי, אני עושה על זה תשובה. אולי נקדים עוד הקדמה, מכיוון שהנושא הוא מאוד מאוד עמוק, אני רוצה להגיד כמה הקדמות שלא יהיה בלבול. קודם כל אנחנו נמצאים במהלך של התשובה הראשונה. אנחנו לומדים עכשיו, כמו שאמרנו, על דבר של צדיקים. רק יש לנו גם שייכות עם זה, לכן חשוב לנו להבין את זה וללמוד את זה. אבל שלא נתבלבל. קודם כל אנחנו צריכים לעשות תשובה, כפי שהוא אומר, בבחינה הראשונה. בפשטות. יש לי כעסים, יש לי תאוות של העולם הזה, ואני צריך להתבונן בזה, להבין את זה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי. אבל, אומר רבי נחמן, אחרי שאדם תיקן את הכל, עכשיו תעשה תשובה על זה שאמרת לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי. למה לעשות את זה תשובה? מכיוון שאומר רבי נחמן, הקומה השנייה בכלליות של ההבנה ושל ההשגה של האדם בעולם הזה, זה להתחיל להבין ולהשיג, אתה מעולם לא עשית שום דבר. אלא, כל מעשיך, לטוב ולמוטב, היו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה דרכך. גם העבירות שלך הקדוש ברוך הוא עשה, וגם את המצוות שלך הקדוש ברוך הוא עשה, וגם המחשבות שלך הקדוש ברוך הוא עשה, וזה שנדמה לך שאתה עושה, על זה עושים תשובה שנייה. זה נקרא העבודה של הצדיקים, שהם מגיעים, זה נקרא עבודת הביטול. מה זה עבודת הביטול? זה עבודה של, מיד. זה עבודה של להשיג ולהבין בשלמות, בתוך הפנימיות שלנו, שלמעשה כל מה שעבר עלינו בעולם הזה, וכל מה שעשינו, זה היה בעצם הקדוש ברוך הוא. זה הצדיקים הגדולים מפחדים כחוט השערה של מחשבה, אני עשיתי משהו. אפילו על העבירות שלהם, כבר מפחדים לחשוב שהם עשו משהו. על זה, זה דרך שלמה. כמו שאמרנו, זה לא המדרגה שלנו. המדרגה שלנו קודם כל זה כפשוטו. לעשות תשובה כפשוטו. אבל לפעמים צריך להשתמש גם בהסתכלות היותר גבוהה הזאת, שבעצם לא עשינו שום דבר. מה רציתי למשל?
אתה אומר כאן כאילו שהוא מבטל את העני העצמי שלו.
כן.
שכל כולו מונע מהדרך, מהצדיקות, מהאלוקות.
כן, זה למעשה, זה נקרא, זה הצדיקים שעולים לעולם רוחני מאוד גבוה, שנקרא עולם האצילות, הכוונה בנשמה שלהם, בפנימיות שלהם, וזה התאחדות עם הקדוש ברוך הוא. זה להגיע לדבקות גדולה מאוד עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיע לזה בשלמות, כי לא יראני האדם וחי. אבל העבודה שלנו כל פעם זה לבטל את העני. מה הכוונה לבטל את העני? לבטל את העני הכוונה, זה לא שאדם לא יהיה, אחרת מה הטעם בכל? הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנקבל את השכר ונקבל את התענוגים של גן עדן ושל העולם הבא. הוא ברא אותנו בשביל זה. אלא ביטול העני זה נקרא לבטל את המחשבה שאני בעצם מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. אלא יש איזה סוג, איזה בחינה של התאחדות מאוד גדולה של הנשמה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואז איך משיגים את זה? משיגים את הדבר הזה? יש אחד הספרים הקדושים, צדקת הצדיק אומר, ואין לך אור עצום וגדול מזה בעולם הזה, ההשגה הזאת. איך העבודה שלנו זה? לאט לאט האדם לומד להבין ולהשיג בעצם מה שהיה איתי ומה שנעשה איתי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. באמת זה עבודה של צדיקים. אנחנו צריכים ללכת כפשוטו לעשות את העבודה של הקומה הראשונה של התשובה. עדיין יש לי כעסים, עדיין יש לי מידות לא טובות, צריך לעשות על זה תשובה. לפעמים צריכים להשתמש בהבנה ובהשגה של הקומה השנייה. מתי? מתי צריך להשתמש בזה? לפעמים אדם מגיע להרבה מצבים של עצבות, ייאוש, כבדות הלב מאוד גדולה מהמצב שלו. אומר השם מרחם עליי, תראה, אני לא מצליח לעשות שום דבר, הכל אצלי, לא יודע, אני קשרו אותי באזיקים, בכבלים, כל מה שאני מנסה לעשות, גם ברוחניות, לא מצליח לי שום דבר. יש איזה יהודי, ידי טוב שלי, הוא כל היום רק בא ואומר לי, תשמע, אני שום דבר לא יכול לעשות. שמו לי אזיקים על הידיים ועל הרגליים, אני לא מצליח לעשות שום דבר. כשקורה מצב כזה לאדם, ובאיזשהם בחינות, יש לנו כל מיני מצבים בחיים שמביאים אותנו למקום הזה, בכל מיני בחינות. ואנחנו מגיעים למצב הזה. ואז המצב הזה, המקום הזה, יכול להכניס את האדם לעצבות, לחלישות דעת גדולה, ויכול להיות יותר מזה. האדם יכול להגיע למראה שחורה, לעוד יותר, ייאוש. ייאוש זה הדבר הכי גרוע, זה הדבר הכי נורא אצל היצר הרע. בעיקר מה שהוא רוצה, היצר הרע אוהב יהודי, אבל מיואש. אוהב אותנו מיואשים, עצובים, כאלה מדוקאים, הולכים כל הזמן עצובים. זה שיחה של רבנו בספר חיים מוהר"ן. יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. הוא רוצה, היצר הרע אוהב יהודים, אבל שיהיו מדוכאים ועצובים. הוא רוצה אותנו שבורים בנפשנו. אנחנו הרבה פעמים קורה מצב בחיים שאנחנו מגיעים למצב הזה, מכל מיני סיבות. לפעמים האדם, הקדוש ברוך הוא, לוקח לנו אזיקים, שם לנו על הידיים ועל הרגליים אזיקים, שם אותנו באיזה פינה, אנחנו משתדלים, עושים את כל המאמצים לבועטים, עושים משתדלים, שום דבר לא עוזר. אחרי כמה שבועות אדם כבר מתעייף, זה כבר אין לו כבר כוח. עכשיו, כשאדם מרגיש את המציאות הזאת של החוסר אונים, אדם בסכנה גדולה מאוד להגיע למצב שהוא נכנס לדיכאון, נכנס לעצבות. אומר רבי נחמן דבר מאוד עמוק, אז תתבונן בקומה השנייה, אז באותו רגע. מה זאת אומרת באותו רגע להתבונן? אז תדע, באותו רגע תתבונן, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית את הכל, אתה עושה את הכל, ואתה תעשה את הכל, זה בכלל לא שייך אליי באמת. זה לא נכון? ותגיד, לעשות שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הרי המצב הזה באמת לא שייך אליי, המצב הזה. אז אם הוא לא שייך אליי, זה רע, זה מה שאתה רוצה, אתה יודע מה נשאר לי לעשות? לשים מוזיקה לרקוד, מה אכפת לי? זה מה שאתה רוצה. מה יש לי עכשיו להיות בעצבות? אני עצוב ממה שהקדוש ברוך הוא עושה? זה עניינו, לא יודע למה. הוא רוצה לעשות אותי עכשיו באיזה פינה, שם אותי באיזה פינה. לא רוצה לכעוס, כל יום הוא מכניס בי את הכעס. לא רוצה לשמור את העיניים, כל יום הוא מכשיל אותי בדבר הזה. ואז כשאדם מתבונן בזה, מתי מותר לנו להתבונן? צדיקים גדולים הם חיים בקומה הזאת, הם כל הזמן הולכים במקום הזה, אנחנו לא שם. לנו אסור כל הזמן לחיות במקום הזה, כי אנחנו צריכים לעשות תשובה של הקומה הראשונה. אבל יש שני מצבים בחיים שאנחנו עוברים אותם, שאדם צריך להתבונן בדבר הזה. מצב אחד ששמו אותנו פשוט עם הזיקים על הידיים ועל הרגליים, לא יכולים לעשות שום דבר, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, זה מה שאתה רוצה? לי רק נשאר לעשות עכשיו ריקודים. שים מוזיקה שאתה אוהב, תתחיל לרקוד, תגיד לקדוש ברוך הוא, הכל טוב, הכל בסדר, זה מה שאתה רוצה, מה אכפת לי? אתה רוצה, אני אעשה אפילו סלטות באוויר, זה לא משנה. כבר לי לא משנה שום דבר. למה? אומר רבנו, כי יש מצבים ותיקונים שאדם, כל אדם עובר, בכלל לא תלויים בו, לא שואלים אותו בכלל, לא שואלים אותך את השאלה הזאת. לקדוש ברוך הוא יש קצת חשבונות אחרים משלנו, לא מחשבותיי מחשבותיכם. היה מעשה, הגמרא במסכת ברכות מספרת, קודם הזכרנו את חזקיהו המלך. חזקיהו היה צדיק נורא מאוד. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, היה ראוי חזקיהו להיות מלך המשיח. הוא היה בן אחרי בן, צאצא של דוד המלך. היה, הוא היה במדרגה שהוא היה ראוי להיות המשיח. הגמרא מספרת שחזקיהו המלך ראה ברוח הקודש שיהיה לו בן, אם הוא יתחתן, זה היה לפני החתונה שלו. אם הוא יתחתן, יהיה לו בן שיעשה כאלה בעיות, יעמיד עבודה זרה, צלם של עבודה זרה בהיכל, בתוך בית המקדש. ראה את זה ברוח הקודש חזקיהו, אמר, אתה יודע מה? לא מתחתן. אם ככה, לא מתחתן. מי רוצה להתחתן במצב כזה? מנשה. כן? ואחר כך נולד לבן. חזקיהו קיבל על עצמו, וצריך לדעת, במסירות נפש. אני לא מתחתן, לא מקיים מצוות פרו ורבו, לא הולך לבנות בית, מקבל על עצמי פרישות כל ימי חיי. הקדוש ברוך הוא אמר לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו, תגיד לו, הוא ימות במחלה, הוא היה חולה, הוא ימות במחלה הזאת, אין לו חלק לעולם הבא. אמר את זה, בא ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, אמר לו את זה. אמר לו חזקיהו, מה זה? הוא היה צדיק, על מה האחרון האף הגדול של הקדוש ברוך הוא? אמר לו ישעיהו הנביא, על זה שאתה לא מתחתן ומוליד ילדים. אמר לו חזקיהו, לא הבין, הוא אמר לו, אבל אתה יודע, אתה יודע איזה בן הולך להיות לי, אתה הנביא, אני בעל רוח הקודש, שנינו יודעים מה הולך להיות פה. אמר לו, יסוד מאוד גדול, התשובה של ישעיהו הנביא לחזקיהו, נגיד את זה בלשון של הגמרא, בארמית, בעדי דקב שם נערך מנה למה לך, מה שהקדוש ברוך הוא עושה ומסתיר מאיתנו, זה לא העניין שלנו. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, שזה לא העניין שלנו. ברגע שאנחנו צריכים לזהות את זה, יש מצבים קפואים, יש מצבים שנכפים עלינו, אנחנו צריכים לדעת, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם, וזה באינסוף בחינות הדבר הזה, מה נשאר לנו לעשות? להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ואם מי שיודע לעשות סלטות, שיעשה סלטות, מי שלא יודע, שירקוד, ישים מוזיקה, יגיד לקדוש ברוך הוא, אתה עושה הכי טוב בעולם, אני לא מבין את זה, אתה עושה הכי טוב בעולם, תודה לך השם, זה מה שנשאר לי, רק לרקוד ולשמוח בזה. אבל על מה אתה שמח? על זה שאתה כישלון? כן, הקדוש ברוך הוא עשה אותי כישלון. אז עשה אותי כישלון, הוא יודע שזה הכי טוב בעולם, שאני אהיה כישלון. מה, אני יודע מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא? אני מבין את זה. בא אליי איזה יהודי שהוא באמת מרגיש שהוא כישלון. כל מה שהוא עושה, הוא לא מצליח. הוא כישרוני מאוד. כל מה שהוא עושה, הוא לא מצליח. כל היום הוא מדוכא, כל היום הוא מסתובב בדיכאון, אני לא מוצלח, אני לא מוצלח. מהרגע שנולדתי, הוא כל פעם מספר לי את ההיסטוריה שלו, מהרגע שנולדתי, אני רק כישלון אחד גדול. לפני כמה חודשים, פגשתי אותו באיזה בוקר אחד, אני רואה, הפנים שלו מהירים, אור שבעת הימים. אמרתי לו, שמחה, לא, מה השמחה הזאת? הוא אומר, תראה, אני היום בבוקר ישבתי וחשבתי. אומר, אמרתי, רגע, אני לא אגיד את השם שלו, קוראים לי רובן נניח. קוראים לי, אני רובן זקאי. רובן זקאי. כישלון מוחלט. כל מה שאני ניסיתי לעשות, כל ימי חיי, כישלון מוחלט. אבל פתאום הוא אומר, ככה אומר לי, היום בבוקר נפלה לי מחשבה כזאת. לקדוש ברוך הוא יש איזה פאזל ענק. החלקים של הפאזל זה נשמות ישראל. יש חתיכת, בתוך הפאזל הזה יש חתיכה אחת שקוראים לה רובן זקאי. וכדי להשלים את הפאזל צריך להיות רובן זקאי שהוא כישלון גמור. ורק על ידי הבחינה הזאת בעצם הפאזל הוא שלם. אז רגע, מה אני עצוב מזה שאני כישלון גמור? באותו יום הוא התחיל להיות בשמחה מזה שהוא כישלון. אז זה מה שרבנו אומר. הבחינה של התשובה במדרגה היותר גבוהה זה להבין ולהשיג בהבנתנו, בדעתנו, יש לנו בחירה בעולם הזה. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. סור מרע ועשה טוב. אבל יש מצבים, צריך לדעת, יש מצבים, יש חלקים בחיים שלנו שלא שואלים אותנו. שמו אותנו במקום מסוים, שם אנחנו נמצאים, ומה העבודה שלנו שם? שם העבודה שלנו זה להיות בשמחה. למה להיות בשמחה? כי אם הקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שהוא עושה זה לטובה. אז אם הוא עושה כזה דבר, אז זה הטובה האמיתית. אבל אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים. זה מה שאמר ישעיהו הנביא, לחזקיהו המלך. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר ממך, למה לך לחקור בזה? קבל את זה בשמחה. אז חזקיהו קיים את זה, מיד הוא עשה תשובה, אמר לקדוש ברוך הוא, קבל אותי, אני עושה תשובה. ובאמת נולד מנשה. הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו, נולד מנשה. העמיד צלד בהיכל, 22 שנה, עשה את כל העבודות הזרות שבעולם. אבל זה ראה חזקיהו ברוח הקודש. מה הוא לא ראה? שאחרי 22 שנה שיעשה את כל העבודות הזרות, הוא יעשה 33 שנה תשובה הכי גדולה בעולם. ובאמת מנשה, כתוב בזוהר הקדוש, יש לו היכל לבעלי תשובה בשמיים. הוא ראש היכל של בעלי תשובה בשמיים. את זה חזקיהו המלך לא ראה. אנחנו רואים תמיד חלקית. לכן אנחנו לא מבינים את הסוד של ההנהגה. הלכה למעשה זה ללמוד לקבל באהבה, בשמחה, את המצבים שקפואים עלינו. לדעת, פה הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו שאלות. הוא לא שאל אותנו מה אנחנו רוצים. יש חלקים בחיים שלנו שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, לתקן אותם. זה החלק הראשון של התשובה, זה הקומה הראשונה של התשובה. הקומה השנייה של התשובה זה, אצל צדיקים גדולים הם זוכים לראות איך כל המציאות שלהם זה הקדוש ברוך הוא. אצלנו זה קצת אחרת. אצלנו, כי אנחנו עדיין לא במדרגה הזאת, זה אותם דברים שאנחנו אנוסים בהם, זה להבין מעת השם יצא וזה הכל לטובה. לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בשמחה. להיכנע לקדוש ברוך הוא. אומר אבנו דבר מאוד עמוק. ויש מצבים, צריך להגיד את זה בזהירות, כדי שזה לא יביא אותנו לרפיון. אנחנו צריכים להשתדל כנגד היצר הרע, אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות להרחיק מאיתנו את היצר הרע. אבל צריך לדעת, יש מצב שגם נפילות ביצר הרע, גם מעת השם יצא הדבר. יש כזה דבר, גם מעת השם. לא שזה, אנחנו אומרים את זה בזהירות, שזה לא ירפה את ידינו במלחמה כנגד היצר הרע. אבל לפעמים האדם צריך לדעת, יש מצבים שהיצר הרע מתגבר על האדם, והוא יותר חזק מהאדם, והקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להיות יותר חזק מהאדם, ומפיל את האדם. ואז האדם, פה האדם עושה בירור מאוד גדול. פה יש בירור מאוד מאוד גדול. גם שם לדעת מעת השם זה יצא הדבר וזה לטובה, זה ניסיון מאוד מאוד גדול. ומי משיג את זה בשלמות? מי יגלה את זה בשלמות לעתיד לבוא? מלך המשיח. לכן דוד המלך, לפני פטירתו, זה מעשה שכתוב בספר שמואל ב', פרק כ' ב', כ' ג', הובא גם המעשה שדוד כביכול, לכאורה, עשה איזושהי טעות. הקדוש ברוך הוא שלח אליו את נתן הנביא ואמר לו, תבחר אחד משלושה עונשים לעם ישראל בגלל מה שעשית. אמר לו, אחד, טיפלו ביד האויבים, אחד יהיה רעב בארץ, אחד יהיה לכם דבר. שלושה ימים יהיה דבר. אמר לדוד המלך, תבחר אחד משלושה עונשים. מה אמר דוד המלך? מה? בחר בדבר. ואז הוא אמר פסוק ידוע מאוד. ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. זה המקור. שם אמר דוד המלך. אז דוד המלך בחר דבר. הוא דבר... עכשיו דבר, אנחנו, אם יש מחלת דבר, ישר הולכים לרופאים, לאיכילוב או לבלינסון, מה אתם אומרים? איזה תרופה יש לכם? כתוב בספר שמואל ב', שם כתוב את האמת. יצא מלאך. שהיה עם חרב ביד, ועל החרב יש את נגיפי המחלה, ויצא, כתוב בספר שמואל ב', יצא מהצפון, צפון הארץ, והתחיל לטוס לדרום ולהוריד את המגפה לארץ. בשעה שהמלאך הגיע מעל הר הבית, ונזכיר שעם ישראל לא ידע את המקום המדויק של הר הבית. עדיין לא ידעו איפה זה הר הבית. זה היה נסתר. מתי התגלה מקום הר הבית לעם ישראל? עכשיו במעשה הזה, זה פעם ראשונה לעם ישראל. אברהם ידע, אברהם יצחק ויעקב ידעו, אבל מתקופת האבות נעלם המקום ולא ידעו איפה זה בדיוק הר הבית. עכשיו, ודוד המלך חיפש את זה, כל ימי חייו הוא חיפש את מקום הר הבית. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא גילה לו את זה? המלאך טס מהצפון לכיוון הדרום. ברגע שהמלאך הגיע מעל הר הבית, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הרף. זהו, התבטלה הגזרה. מדוע? מכיוון שהמלאך היה מעל הר הבית, שם המקום שהקדוש ברוך הוא סולח לאבונות ישראל, והמלאך היה מעל המקום הזה, נמחה לעם ישראל האבונות, והקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ערף, תחדל מהמגפה, התבטלה המגפה. באותו רגע שהמלאך היה מעל הר הבית, הקדוש ברוך הוא פתח את העיניים של דוד, ודוד המלך ראה את המלאך, ראה את כל המעשה הזה, ושמע את הבת קול אומרת למלאך, תפסיק, ומיד הבין דוד המלך גם את סיבה למה פה זה נפסק, שזה הר הבית. מיד הלך לדוד המלך וקנה את המקום הזה, מערבנה היבוסי. זה היה מקום ששייך לגוי, מיד הוא קנה את זה ממנו. כך התגלה לעם ישראל מקום הר הבית. זאת אומרת שקדושת בית המקדש, מקום קדושת בית המקדש, התגלה על ידי המעשה הזה לעם ישראל, לכל, עד לנצח נצחים. זאת אומרת שדוד המלך בכל הסיפור הזה בעצם גילה את מקום בית המקדש, הגשמי. אבל גם הוא גילה סוד רוחני. דוד המלך אז גילה גם סוד רוחני, הסוד של מלך המשיח. מה זה הסוד הרוחני? נפלנה ביד השם כרבים רחמיו. מה הכוונה? מה זה נפלנה ביד השם? דוד המלך גילה שבדעת המשיח, כשהמשיח יגלה דעת כזאת בעולם, שברגע שאני נופל, אתה יודע לאן נפלתי? לידיים של הקדוש ברוך הוא. לא נפלתי למקום אחר. היצר הרב בא ואומר לאדם היהודי, נפלת על הידיים שלי. בא המלך המשיח, אומר לא, אתה נפלת על הידיים של הקדוש ברוך הוא. זה בירור בתוך הדעת שלנו. מה, נסביר את זה. ברגע שאדם נכשל במשהו, זה יכול להיות באיזה מידה לא טובה, באיזה תאווה, באיזה כישלון, אדם נכשל. עושה את ההשתדלות, אבל היצר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, קורה לאדם מה שקורה. באותו רגע שאדם נכשל, בא היצר הרע, בא לאדם ואומר לו, תשמע, זהו, אתה בידיים שלי, גמור, אתה גמור, זהו, תדע לך, כדאי לך עכשיו לשמוע לכל מה שאני אומר לך, אם לא, דיר בלק, אני עכשיו, הוא יכול מחפר רבון מה שאני הולך לעשות לך. באותו רגע, אם האדם יגיד, כן, טעיתי, נכשלתי, אבל אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו? עכשיו נפלתי לידיים של הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מתחיל את הכל מההתחלה, לא אכפת לי כלום, השם הכל לטובה, גם הנפילה הזאת לטובה, קודם אני ארקוד, לפני שאני אעשה תשובה, קודם כל אני ארקוד, למה אני ארקוד? כי אני בידיים של השם, אני לא בידיים של היצר הרע. אומר רבנו דבר נורא, זה ההשגה והגילוי שמלך המשיח יגלה את זה בכלליות, דוד המלך התחיל להשיג את זה ולגלות את הדבר הזה. את ההשגה הזאת שנקרא נפלנה ביד השם, ובשעה שאדם יודע שהוא נפל לידיים של הקדוש ברוך הוא, מה אומר דוד המלך? כי רבים רחמיו. אז מתגלים ריבוי הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים באו ואמרו לי, האנשים, קרה להם מה שקרה להם, כל אחד בבחינה שלו נכשל באיזה כישלון, נשתדל, אבל קרה שהוא נכשל. אומר לי, תגיד, איך הרגשתי אחרי הכישלון שלי, כזאת בושה, ומיד הרגשתי כזה אור אלוקי בתוכי. הגעתי דווקא מתוך הכישלון לדבקות הכי גדולה. אמרתי לו, הנה, זה מה שאומר דוד המלך. נפלנה ביד השם. ברגע שלא עזבת את הקדוש ברוך הוא בתוך הנפילה, פתאום אתה מגלה כי רבים רחמיו. זה כבר נמשך מההשגה של הקומה השנייה של התשובה. שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה את הכל, זה מהווה את כל הבריאה. אנחנו עדיין לא נמצאים שם, עדיין אנחנו נמצאים בעבודה הפשוטה, להשתדל לעשות תשובה ולתקן, אבל כשמגיעים למצבים האלה, שמרגישים את היוש ואת העצבות, מיד צריך לעשות, לעלות לקומה השנייה של התשובה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אין לי על מה להיות עצוב, למה? כי אתה עושה את הכל, אין עוד מלבדך, וגם את מה שעבר עליי, גם זה אתה עשית, ואם אתה עשית הכל לטובה, מה נשאר לי לעשות עכשיו? רק לעשות ריקודים, עכשיו נשאר לי לרקוד, מי שצעיר ויכול לעשות סלטות, שגם יעשה סלטות, זה טוב. דוד המלך היה כתוב, אמר הזוהר הקדוש, במדרש רבה, לא היה רגדן בעם ישראל כמו דוד המלך. אתם יודעים, דוד המלך הוא היה רגדן, היה עושה ריקודים. כתוב במדרש, כתוב שהיה עושה סלטות באוויר, דוד המלך. הוא היה יודע לעשות סלטות, היה צעיר כזה, הדמוני, הוא כולו מרץ, היה חיות, היה עושה סלטות. יום אחד הביאו את ארון השם, אז הוא עשה כאלה ריקודים לפני ארון השם. אשתו, מיכל, הייתה הבת של שאול המלך. היא אמרה לו, לדוד המלך, אתה לא מתבייש? המלך ככה רוקד לפני העם, סלטות, קפיצות באוויר, אתה עושה, אתה לא מתבייש? מה הוא אמר לה? ונקלותי עוד מזאת, על בית שהייתי יכול עוד יותר להשפיל את עצמי. מה הכוונה? הוא התכוון להגיד, אני יכול לעשות סלטה אחת באוויר, על בית שהייתי יכול לעשות שתי סלטות באוויר. אני רוצה לעשות עוד יותר, רוצה עוד יותר קפיצות לעשות. זה, על זה אומר לה, זה בושה, לשמוח לפני השם. הוא אמר לה, ואת, ככה אמר לי מיכל, הייתה אשתו, אמר לה, ואת ובית אביך, למה אתם לא יכולים לעשות ריקודים בשמחה? בגלל מידת הגאווה שיש בכם. זה היה שלום בית, הבא יש שם שלום בית. אחר כך היה שלום שם. אבל זה מאוד מעניין, שכתוב שהקדוש ברוך הוא הקפיד מאוד על מיכל שהיא אמרה את זה לדוד המלך. הוא הקפיד עליה שהיא אמרה לו את זה. הוא הקפיד עליה וכתוב, ולכן לא היה לה יותר ילדים. לא, מאז היא לא ילדה, בגלל שהיא אמרה את זה לדוד המלך. אז דוד המלך היה יודע לעשות את השמחה הזאת, כי לכאורה, דוד המלך כל ימי חייו היה עובר מלחמות נוראיות, דברים נוראים מאוד. זה מדרשים, גמרות, מפורשות, מה שהיה עובר כל ימי חייו. וזכה להיות מלך המשיח, למה? כי הכל הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא חיבר את זה לקדוש ברוך הוא. גם שהוא נכשל, אמר לקדוש ברוך הוא, נכשלתי. אבל בגלל שנכשלתי אני אפרד ממך, נהפוך הוא, אז עכשיו אני אעשה תשובה עוד יותר להתקרב אליך. בזכות זה הוא זכה לתקן את הבחינה שנקראת, הבחינה שנקראת מלך המשיח. אז אומר המדרש שהיה עושה סלטות, סלטות עצמים, ואדם מסתובב באוויר. אז אומר אחד המפרשים, רבי צדוק הכהן מלובלין, שיש לעתיד לבוא יתגלה עולם רוחני חדש שנקרא עולם העיגולים. שדוד המלך היה עושה סלטות באוויר, היה מכוון להגיע לעולם העיגולים, לעולם שיהיה לעתיד לבוא, שרוקדים במחול, שרוקדים במחול. נגיד לסיום, דבר שיש איזה משנה, יש משנה, וזה יסוד מאוד גדול לדבר הזה. יש משנה במסכת תענית, שם המשנה אומרת, לא היו יומים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ובהם היו בנות ישראל יוצאות לכרמים בבגדי לבן לרקוד, לחול בכרמים. לחול הכוונה מלשון מחולות, היו רוקדות בכרמים. והיו בחורי ישראל הולכים לכרמים ובוחרים זה, בוחרים את הזיווג שלהם. כתוב, הגמרא מסבירה, וכל זה היה על דעת חכמים. חכמים אמרו לעשות את זה. לכאורה פה מתעוררת הרי שאלה מאוד מאוד גדולה, הרי זה תמיהה עצומה הדבר הזה. איך יכול להיות הדבר הזה שחכמי ישראל אמרו לבנות ישראל, לכו תרקדו בכרמים, אמרו לבחורים, לכו תבחרו את הבת זוג שלכם. זה לכאורה זה נשמע הכל נגד התורה שלנו. איפה זה? איפה יצר הרע? איפה שמירת העיניים? איפה צניעות לעשות כזה דבר? אז באמת זה קושייה מאוד גדולה הדבר הזה. אבל הדבר הזה היה קודם כל היה רק בשני ימים, בט"ו באב וביום הכיפורים. וגם רק בזמן שהיה בית המקדש. אז זה כתוב במסבירים, המפרשים, דבר מאוד עמוק. אומרים שבגלל שזה היו שני ימים מאוד קדושים, עם קדושה מאוד מיוחדת, ט"ו באב, קדושת הזיווגים, השידוכים, בט"ו באב וביום הכיפורים, אז הייתה יורדת, בזמן בית המקדש, הייתה יורדת כזאת קדושה לעולם, כמו שתהיה לעתיד לבוא, ולא היה יכול להיות מציאות, שיהיה מציאת חן בין בחור לבחורה, אלא אם כן זה הזיווג האמיתי שלהם לפי שורש נשמתם. אין מציאות כזה שתהיה מציאת חן. הוא יכול לראות עכשיו 80 בחורות, 79, הוא לא מרגיש בכלל קשר אליהם. אחת, הוא אומר לה, את אשתי, בששת ימי בראשית. וזה אמת, הדבר הזה. לעתיד לבוא, יתגלה האור הזה. יתגלה הבחינה הזאת שהזוהר הקדוש אומר, שברגע שיבוא משיח תתקנו כל אדם בעם ישראל ימצא את הזיווג האמיתי שלו ולא יהיה בזה שום ספקות. יפגשו אחד את השני, ידעו, זה הזיווג, זה פשוט הם נפגשים, אמרו, נפרדנו הרבה 6,000 שנה, היינו נפרדים, עכשיו הסתובבנו בעולם, חזרנו להתאחד ולהיפגש. אז זה כל הנקודה של מציאת חן שלא של הזיווג, זה עניין של היצר רם, מבלבל לנו את המחשבות. אז זה אומר את המשנה דבר נורא מאוד, שהיה מצב בעם ישראל בשני הימים האלה, בזמן בית המקדש, שהיה יורדת כזאת הארה וקדושה לעולם, שלא חכמים ידעו, אין חשש של יצר הרע בימים האלה. בוודאי, בוודאי, הזיווג, אם יש מציאת חן, זה ודאי הזיווג האמיתי. ודרך אגב, אומרת הגמרא, על זוג אחד שהתחתן מזה אנחנו יודעים. אתם יודעים מי זה? שאול המלך. שאול המלך מצא את הבת זוג שלו בכרמים, במחול בכרמים. אמרנו, על דרך האפשר, שכל דבר יש לו שורש בעם ישראל, בקדושה. כל דבר. אולי בגלל זה היום עושים הרבה מסיבות טבע, מצד המחולות בכרמים. אולי השורש של המסיבות טבע זה המחולות בכרמים. קצת התבלבלו, שמים, לא בדיוק כמו שהיה, אבל זה השורש של זה. שואל, אחד הצדיקים הגדולים, הבני שכר, הוא שואל שאלה, הוא אומר, מה הסיבה שדווקא בשני הימים האלה, בט"ו באב וביום הכיפורים, למה נבחרו בשמיים שני הימים האלה לגלות את האור הרוחני? אז הוא אומר, אם אנחנו רואים ששני הימים האלה קרו, סיבן שמלמעלה יורד, בימים האלה, מלמעלה יורד אור של הזיווג האמיתי ושל השידוכים האמיתיים ממקום עליון מאוד. אז הוא אומר, למה דווקא שני הימים האלה? מה מיוחדים שני הימים האלה שיורד אור השידוכים? אז הוא אומר, הבני שכר, יום הכיפורים, עם ישראל קיבל את הלוחות השניים. משה רבנו בפעם השנייה ירד לעם ישראל לתת את הלוחות השניים, זה היה ביום הכיפורים, והגמרא אומרת שברגע שניתנו הלוחות, זה כמו חופה היה. זה כמו היה חופה. מה הכוונה חופה? כל נשמות ישראל התקשרו עם הקדוש ברוך הוא בקשר נצחי. זה החתונה. זה החתונה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה היה ביום הכיפורים. לכן יום הכיפורים זה יום של שידוכים. זה יום הכיפורים. שואל בני שכר, אבל ט"ו באב. מה הקשר לט"ו באב ולעניין של השידוכים? אומר דבר נפלא מאוד. אומר בני שכר, שהרי אדם וחווה מתי נבראו? מתי היה בריאת אדם וחווה? יום השישי, וזה יוצא בתאריכים, ראש השנה, א' בתשרי. וא' בתשרי נבראו אדם וחווה. לכן ראש השנה זה יום הדין, לתקן את חטא אדם הראשון. ביום הזה הוא חטא, וביום הזה אנחנו עושים תשובה ומכוונים לתקן את זה, בראש השנה. לא תשמע עוד קצת, נדבר על הנקודה הזאת. אבל בראש השנה, אדם וחווה נבראו. אבל זה יום שישי לבריאת העולם. אבל מתי עלו במחשבה, מתי הקדוש ברוך הוא תכנן את בריאתם? בקף A, בקף A באלול, שזה יום ראשון לבריאת העולם. מדוע? מכיוון שבקף A באלול, כל בריאת העולם עלתה במחשבה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל יום בבריאה הוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הכל כבר היה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, זה מדרש חזל מפורש. הכל היה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, כל יום בבריאת העולם הוציא את זה מן הכוח לפועל. זאת אומרת שאדם וחווה עלו במחשבה של הבריאה, תחילת יצירתם במחשבה היה בקף אי באלול. זה יום ראשון של בריאת העולם. והערב, היום אחד, שכתוב בספר בראשית, זה קף אי באלול. והגמרא אומרת, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים, בת פלוני לפלוני. לפני שאדם בא לעולם, כבר מצליחים, מכריזים על השידוך שלו. בת פלוני לפלוני. אז אומר רבני שכר, בקף אי באלול מתחילה יצירת האדם, במחשבה. 40 יום לפני זה הכריזו בשמיים, בת פלוני, זה נשמות ישראל, לפלוני זה הקדוש ברוך הוא. האחדות בין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. 40 יום לפני קף אי באלול יוצא, ט"ו באב. יוצא ט"ו באב. משם השורש של כל המושג חג אהבה. זה לא יודעים למה כל העולם מדברים שבט"ו באב זה עניין של אהבה. השורש הוא, עוד לפני בריאת העולם, הכריזו בשמיים על הקשר בין כלל נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, לכן האור הזה יורד בט"ו באב. אומר בני שכר, ויש בחינה שזה אפילו יותר גבוה מיום הכיפורים, בעניין השידוכים, ט"ו באב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לחזור בתשובה שלמה.